טוב, אנחנו ממשיכים בעמוד מ"ב במאמר ראשון של ספר אמונות ודעות לרבנו סעדיה גאון ברבי יוסף פיומי. עמוד מ"ב, מה זאת אומרת? הרי גמרנו את מ"א, צריך להתחיל. ואחרי פנים אלה אשר ביטלו לדעתי שיהיה הדבר חידש את עצמו. כן, כלומר, אנחנו מדברים פה על שני שלבים באמונת החידוש. שלב אחד, שהעולם מחודש. שלב שני, אז בזה הוא הביא ארבע הוכחות לדעתו שמוכיחות שהעולם יש לו התחלה. אז העולם מחודש, קוראים לזה. אבל מי חידש אותו? שמה חידש את עצמו? או שחידשו זולתו? ובעמוד הקודם עסקנו ב... אפשרויות איך לדון בהנחה שהוא חידש את עצמו, ויראה שזה אבסורד, ולכן מוכרחים לומר שחידשו זולתו. זה מבחינתו של רבנו סעדיה, ההוכחה שיש אלוהים. כי יש מחדש זולת המחודש. אם כן, יש אלוהים. עד כאן דברי קודשו. עכשיו, פה עולה שאלה חדשה. ואחרי פנים אלה אשר ביטלו לדעתי שיהיה הדבר חידש את עצמו, וחייבו שיהיה זולתו חידשו, חקרתי במלאכת העיון, האם חידשו עושהו מן היש, או מן העין כמו שנאמר בכתובים. כלומר, הוא בעצם בא לדון בשיטתו של אפלטון. לפי אפלטון, הרי היוונים... הבחינו שכל יש בנוי משני מרכיבים, החומר והצורה. מה יותר מצומצם? הצורה. החומר הוא אינסופי. כלומר, המושג חומר זה לא מה שאנחנו קוראים גשמיות, מטריה, אלא חומר, אצל הקדמונים, פירושו דווקא היסוד האינסופי, הבלתי מוגדר. ומה שנותן לו ספציפיות, ייחודיות, לזה קוראים צורה. עכשיו, מה אני אמרתי? אז מה אתה שואל? לא, לא, עכשיו אני נכנס לדיוק יותר. בשיעורים הקודמים דיברנו על החומר כפי שאנחנו מכירים אותו. כמו שיש גבול לעולם החומרי. כיוון שיש גבולות לעולם החומרי, זה מניח כוח אינסופי שמפעיל אותו. אז הוא, מה שאנחנו קוראים, מה שאמרתי עכשיו חומר, זה מה שמכנים חומר יולי. בסדר? לא, 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 לא. מה שמוגבל תחת גלגל הירח זה היסודות. היסודות, הכוונה, הרכבה של ארבע צורות באותו חומר. החומר היולי קיבל ארבע צורות, אש, מים, רוח ואפר. ואז מזה נעשו יסודות, והיסודות מורכבים אחד על גבי השני, ואז יש אחד דומם צומח חי ואדם. אז זהו, אז לפי אריסטו, לא לפי רב סעדיה, אבל לפי אריסטו יש שני סוגי חומר יולי. יש חומר יולי עכור ויש זך. העכור הוא זה שממנו נעשו ארבע יסודות, הזך זה שממנו נעשו הגלגלים. נכון, וזה, כלומר, זה חומר חמישי, קווינטה אסנציה, אומרים בלטינית. כן, זאת אומרת, המהות החמישית. בסדר? מה? צורה זה הייחודיות. למשל, אתה לוקח גוש מתכת, עושה ממנו סכין. החידוד זה מה שעושה את זה לסכין. בלי חידוד זה לא סכין. נכון? אז החידוד זה צורת הסכין. זה מה שעושה את הסכין לסכין. לכן, למשל, השכל הוא צורת האדם. כי בלי שכל, האדם זה סתם בהמה. אבל אם יש שכל, אז הוא משהו מיוחד. אז צורת האדם היא השכל. בדיוק, בדיוק. עכשיו, לגבי המושג יולי, רק נציין שהמילה יולי לא הובנה נכונה. כי היא בעצם באה מהמילה היוונית הילה. הילה, שפירושה חומר. וכאשר העתיקו את המילה הילה לערבית, זה יצא אותם אותיות כמו יולי. הלכה כשאתה אומר חומר יולי, זה כאילו שאתה אומר חומר חומר. כן? אבל עכשיו, בגלל שזה מסתיים בחיריק ויוד, אז זה נראה כאילו שזה תואר, החומר היולי. אבל זה לא זה. יש הערה של הרב גינסבורג, יולי בגמטריה עין. הגדרה יפה. לא, זו, זה השאלה, לא, לא. לא העין התנכי, לא, לא. השאלה, דווקא השיטה של חומר יולי כפי שתופס אותה רב סעדיה, זה לומר שהחומר קדמון והצורה מחודשת. כן, זה מה שאפלטון סבר. אפלטון אמר, החומר תמיד היה. הוא קדמון. אבל הוא פושט צורה ולובש צורה. ולכן, שאומר, העולם מתחדש, אז הוא מחודש מצד מה וקדמון מצד מה. לא, 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 לא. אני רק הבאתי גמטריה בשביל הכיף, זה הכל. בסדר? כן, למשל, חלק מהחומר הפך להיות אש, אבל עם הזמן הוא יהפוך למים. החומר יולי, לא, כלומר, הצורה, צורה, צורת האש עוזבת את החומר, ואז מתלבשת צורה אחרת. מה? זה צורת האש, כשהיא נפגשת עם החומר, נהיית אש. צורת המים, כשהיא נפגשת עם החומר, נהיית מים. יעיין הכבודו בפרקים הראשונים של הלכות יסודי התורה, ב' ג' וד'. שם הרמב״ם מסכם את זה בצורה מאוד מאוד תמציתית, אבל זה תמצית השיטה של המדע של ימי הביניים. עכשיו, יש בגמרא שחכם אחד שאל את רבן גמליאל, ואמר לו, צייר גדול הוא אלוהיכם, אלא שמצא לפניו חומרים טובים, תוהו ובוהו חושך ותהום. אז יוצא שזה בעצם השיטה שאומרת שהעולם קדמון מצד מה ומחודש מצד מה. או כמו לשונו של הרלב"ג, קדמון מצד ומחודש מצד. בסדר? טוב. עכשיו, את זה רב סעדיה שולל. הוא לא מקבל את השיטה הזאת. אצלו העולם מתחדש מן העין המוחלט. גם הרמב״ם מבחין בין עולם מחודש או מחודש בהחלט. יש ביטויים כאלה אצל הרמב״ם. אז בואו נראה מה שהוא אומר כאן. מה זה משנה? יכול להיות שיש לזה השלכות מוסריות. יעיין הכבודו בספר מורה הנבוכים. ששם הרמב״ם אומר שהדעות של בני האדם במהות הנבואה כדעות בני האדם בחידוש העולם. ושם מסביר אז מה הדעות בחידוש העולם, מה הדעות בחידוש הנבואה. הדעות בחידוש העולם, אומר הרמב״ם, יש דעת אריסטו שאומר שהעולם קדמון. יש דעת אפלטון שהעולם קצת מחודש, קצת קדמון. ודעת תורתנו שהעולם מחודש לגמרי. בסדר? אומר, ביחס לנבואה יש גם כן ג' שיטות. יש דעת אריסטו שככל שאדם מחכים, אז הוא מגיע בסוף להתאחדות עם השכל הפועל, ואז הוא בהכרח נביא. נביא, כוונה חכם. יש דעת ההמון, הטיפשים, שאומרים, שהחוכמה, שהנבואה חלה בלי כל הכנה, אלא אדם מתהלך לו להנאתו, אוכל סנדוויץ' ממדיצ'י בסדרות המאירי, ופתאום בום איזה ברק נופל עליו, ואז הוא מתחיל להגיד כה אמר השם, בלי כל הכנה, בלי להיחנק. אגב, סנדוויץ' יכול להיות גם פלאפל מהשני, והדעה השלישית היא דעת תורתנו, שיש גם הכנה, אבל צריך גם רצון השם. בסדר? שילוב. עכשיו, אם אתה אומר, אם הוא מקביל את שלושת אלה, זה סימן שהוא מקביל את תפיסת הנבואה שלנו לדעת אפלטון דווקא. אז יכול להיות שהרמב״ם נותן מקום לדעת אפלטון כדי להצדיק את דעתו בנושא הנבואה. אוקיי? אז זה השלכה. לא בטוח, אבל זה יכול להיות. כן, התווכחו על זה מפרשי הרמב״ם. השאלה אם הוא מחודש מעין או מחודש מיש. כלומר, אם זה יש מיש או יש מעין. זה המשמעות של המילים. אתה, אל תקשה על איך שהבנת את המילה מקודם. זה לא משנה. השאלה, כשאלה אומרים מחודש בהחלט, למה הם מתכוונים? הם מתכוונים ליש מעין. בסדר? עין בעל. הגמטריה. כן, עם א', ודאי. תעשה חשבון פשוט. תעשה חשבון, תראה שזה יוצא כך. טוב. זה הטענה של המהר"ל נגד זה. בסדר. נכון. אז השאלה אם חומר קדמון זה פגיעה באמונה בקדמותו המוחלטת של האלוה או לא. כי אתה יכול להגיד, מה זה משנה חומר קדמון? החומר קדמון הוא לא ממשי, הוא רק פוטנציאל. כן. טוב. כן, הרמב״ם אומר שהעולם נברא מחודש בהחלט, אבל הוא גם אומר שמי שיסבור כאפלטון זה לא כפירה. כן, ככה הוא אומר. טוב, בואו נמשיך. אני קורא שוב. ואחרי פנים אלה אשר ביטלו לדעתי שיהיה הדבר חידש את עצמו, וחייבו שיהיה זולתו חידשו, חקרתי במלאכת העיון. האם חידשו עושהו מן היש או מן העין? כמו שנאמר בכתובים. כלומר, הוא, הרב סעדיה, סובר שהפסוקים מפורשים שהעולם נברא יש מעין. הוא הביא אותם לפני כן וראינו אותם שבוע שעבר. למשל, בראשית ברא אלוהים. אז זה היית צריך לשאול בשבוע שעבר. כן? הבאנו את זה שהרמב״ם אומר שהפסוקים האלה לכאורה לא מוכיחים, אבל הוא מביא גם עוד פסוקים מישעיהו. זה לא כזה רחוק, פשוט צריך להפוך את הדף, פה הוא מביא את הפסוקים, בסדר? אבל אנחנו הפכנו כבר את הדף, אנחנו בעמוד מבית. ככה אנחנו. בסדר. ומצאתי שעצם הצעת דבר חידושו מן היש לפני השכל טעות. מפני שיש בדבר סתירה. כי אמרנו חידשו. כי אומרנו, סליחה, חידשו מחייב שכל עצמו נברא ומחודש. וכאשר, זה השאלה ששאלת, יפה. וכאשר אנו מניחים אמירת מן היש, אנו מחייבים שתעצמותו קדומה, בלתי ברורה ולא מחודשת. וכאשר נציע לפני השכל חידושו מן העין, נמצאים דברים נכונים. ואם יאמר אדם, עד כאן בעצם, אז הוא דוחה את הרעיון של עולם מחודש יש מי יש. אז הוא לא מחודש. אם הוא יש מי יש, אז הוא לא מחודש. כי אז הוא, בבעותו, הוא קיים. אלא שינה צורה. ואם יאמר אדם, לא חייבת במושכל שיש לכל הדברים עושה, אלא מפני שלא ראית במוחש עשוי, כי אם על ידי עושה, ולא פעול, כי אם על ידי פועל. והרי גם כן לא ראית במוחש דבר ההווה מן העין. ואך עשית ראייתך שאין פעולה אלא על ידי פועל, בלי שתעשה ראייתך שאין יש אלא מן היש, ולשווים הם במציאות. הבנתם את הקושיה? הוא אומר, אתה אומר, כל דבר יש לו סיבה. אתה, מאמין, אתה רב סעדיה, מאמין בסיבתיות. ולכן אם העולם מחודש, סימן שיש לו מחדש. כי כל מסובב יש לו סיבה. אבל, וכי לא, כי, ולמה אתה אומר שכל מסובב יש לו סיבה? כי לא מצאנו מסובב שאין לו סיבה. אבל גם לא ראית שום דבר שנברא מן העין. יש מעין, לא ראית מימיך. אז באותה מידה שאת זה לא ראית, גם זה לא ראית, אז אולי באמת אין סיבתיות. עד כאן הקושיה. קושיה טובה. אגב, רב סעדיה, הרלב"ג אומר, כי לא יהיה דבר מלא דבר. כן? מה אתה אומר? יש מעין, רב סעדיה מוכיח מכוח הסיבתיות. המקשה על רב סעדיה אומר, מניין לך שיש סיבתיות? רק בגלל שלא ראית דבר שאין לו סיבה. אבל בעולם גם לא ראית יש מן העין. אז אם את זה לא ראית, את זה לא ראית, אתה לא יכול להוכיח. עד כאן קושיית המקשה. מי הביא את הקושיה של המקשה? רב סעדיה בעצמו, בסדר? אגב, זה מעניין ששאלות כאלה עלו כבר בתקופה ההיא, וזה כבר מבשר את הקושיות על הסיבתיות של משל אדם כמו דוד יום, למשל, שדוד יום כפר בסיבתיות. כן. וגם אחריו, וויליאם ג'יימס ועוד אחרים. נכון או לא? נכון. טוב. אתה מאמין לי? זה אי אפשר להאמין, צריך פשוט לבדוק. אולי אני אומר שטויות. טוב. כן. המושג של העין, כן, ודאי, נידון, פרוטגורס דן בזה, ועוד אחרים, אנקסגורס גם, כן. אני אומר לו, השאלה היא, כשאמרו עין, למה התכוונו? זה גם שאלה, כי גם העין הוא מלא. הרי אם אתה חושב, נגיד במושגים של הקבלה, כן? אם היש בא מן העין, סימן שהעין כולל בתוכו כל יש. אז זאת אומרת שהעין הוא לא ריק. אצל רב סעדיה, העין הוא ריק. אין מציאות בעין. אבל אצל המקובלים, כן. כן, יוצא, אפילו החסידים אומרים, הדור השני של חב"ד אומרים, שהעולם הוא לא יש מעין, אלא הוא עין מיש. כלומר, מהיש האלוהי התפנה מקום, ואז זה העין, והעין הזה יצא יש. יוצא שהעולם הוא יש מעין מיש. כן, כן, זה הבסיס, אבל ההתנסחות הזאת היא של חב"ד. כן. מי השואל? אתה, כן. אין דרך, אני אסביר לך את זה על פי רבי שם טוב גפן. שמעת על רבי שם טוב גפן? אתם יודעים מי זה רבי שם טוב גפן? מה? הוא הסבא של... לא, סבא רבא של יונתן גפן, אביו של אביו גפן. בסדר? בסדר. למה קוראים לו גפן, אגב? כי סבא שלו שינה את שמו כדי להימלט מהצבא של הגויים. כלומר, יש מסורת במשפחה, עלולה ללכת לצבא. כן. עכשיו, יש לו איזה הסבר מתמטי. משכנע, לא משכנע, אז כבר אתם תחליטו. הוא אומר כך, אם אתה תיקח את כל המספרים החיוביים, למשל, כמה יש? אין סוף. ותוסיף להם את כל המספרים השליליים, כמה יש? אין סוף. תחבר זה לזה, כמה יוצא? אפס. אז אפס זה המקור המפגש של שני כוחות אינסופיים מנוגדים זה לזה. יוצא לפי זה שבתוך העין נמצא כל היש. ולכן תבין כמה גדולים דברי רבותינו שהעולם נברא יש מעין. אז הוא אומר, הוא מביא את הקושיה הזאת. אולי באמת יש עין ממש, אז תסביר לי מה ההבדל בין האפס הזה לאפס הזה. אין הבדל. אז זאת אומרת שאם האפס שהוא תיאר, הוא אפס שכולל בתוכו אין סוף ממדים, כי הרי גם אתה יכול להוסיף גם קורדינטות וכל הכיוונים כולם. ואין לך הסבר להבדל בין זה לבין הריק, סימן שהריק הוא לא ריק. עד כאן דברי קודשו. רעיון, לא? טוב. אני לא שומע. כן, יש כאלה, רבי שם טוב גפן אומר, בסדר, תיארתי לך עין שכולל את... אין סוף אפשרויות. יוצא לפי זה שהבריאה זה רק הוצאה אל הפועל של אחת האפשרויות שגנוזות בתוך העין. אבל יומר, זה הקושיה של רב שם טוב גפן בעצמו. אולי אפס שווה באמת אפס וזה ריק. אז הוא אומר, תראה לי מה ההבדל בין האפס הזה לאפס הזה. ולא תצליח. לא, של רבי שם טוב גפן. לא, רב סעדיה גאון מקשה קושיה אחרת לגמרי. הקושיה שלו היא שההנחה שאפשר להוכיח שהעולם מחודש מכוח הסיבתיות, זה מניח שיש סיבתיות. אבל למה אתה אומר שיש סיבתיות בכל דבר? כי לא ראית דבר מסובב שאין לו סיבה. אבל אם זה בגלל שלא ראית, גם לא ראית יש מאין. ולכן ההוכחה של יש מאין מכוח זה שמעולם לא ראית אחרת, היא חוזרת אליך שאתה אומר גם מה יש מאין לא ראית. עד כאן הקושיה של רב סעדיה על עצמו. מובן או לא? אהו, שואלים אותך שאלה. אז סימן שזה לא מובן, אין דבר כזה מובן קצת. כן? יש או מובן או לא מובן. נחזור. איך רב סעדיה הוכיח שהעולם מחודש? למה? מה הסיבתיות? כלומר, כיוון שאנחנו... לא, סליחה. איך הוא הוכיח שהעולם מחודש? זה ארבע הוכחות שהוא הביא לפני ארבע עמודים. בסדר? אבל הוא הוכיח שחידשו זולתו ולא הוא חידש את עצמו. נכון? איך הוא עשה את זה? זה היה בעמוד הקודם, שהוא הראה שאין הדבר יכול להתחדש בלי סיבה. אז אם כן, יש סיבה מחוץ להוויה, והיא מולידה את ההוויה. עד כאן ההוכחה שלו לזה שחידשו זולתו. אבל הנחת היסוד שיש מאחורי המשפט הזה של רב סעדיה, זה שיש סיבתיות, שלא ייתכן דבר מסובב שאין לו סיבה. והרי אם הוא מחודש, הוא מסובב, אם הוא מסובב, יש לו סיבה. איך אני יודע שיש לו סיבה? כי מעולם לא מצאנו מסובב שאין לו סיבה. אז הטענה הזאת, מעולם לא ראינו, איננה מהווה הוכחה בעצם לכלום, מקשה המקשה. למה? שהרי גם זה שיש עולם יש מאין, מעולם לא ראית דבר שהוא יש מאין. אלא כל דבר במציאות הוא יש מיש. אז כשם שהצד האחד בנוי על זה שלא ראית, אז הצד המתנגן גם כן בנוי על זה שלא ראית. עד כאן הקושיה של רב סעדיה על עצמו. עד כאן ברור? עכשיו הבנת. נכון, היה כדאי להתעקש? היה כדאי. טוב. רגע, אתה חוזר עכשיו על ההוכחות של רב סעדיה מקודם. לא מעניין אותי ההוכחות האלה עכשיו. אנחנו עכשיו התקדמנו. גם על זה הוא דיבר מקודם. הוא אמר, דע לך שכשאתה מדבר על הנושאים האלה, אתה מראש מדבר על דברים שאינך יודע מה הם. כן? טוב, אבל כאן זה המקשה, נו. אני אומר לו, הנה, אתם לא רוצים לשמוע את התשובות של רב סעדיה? טוב, אני אומר לו, כי היות יש מן היש, או מן העין, הוא הנושא אשר אנו רוצים להביא ראיה עליו. ולא ייתכן שהדבר שאנו רוצים להוכיחו, יוכיחו על עצמו באחת משתי ההנחות, אלא יוכח עליו בזולתו. וכיוון שזה שאין פעול קים על ידי פועל, אינו קשור בזה שאנו חוקרים אמיתותו, לכתיב ראיה עליו. והוכח לי על ידי כך, הוויית יש מנעין. נקודה. כן, רגע, אז מה הוא אומר? השאלה, האם אני ראיתי יש מעין או יש מיש? זה הנושא שאנחנו חוקרים. ולכן אתה לא יכול להקשות על עצם החקירה מזה שמעולם לא ראית יש מאין. אבל מאיפה אתה מביא ראיה על זה שיש מחדש יש מאין? מזה שתמיד יש סיבתיות. הסיבתיות איננה קשורה לשאלה אם יש יש מיש או יש מאין. ולכן מותר להניח את ההנחה הזאת גם אם לא ראית יש מיש ויש מאין.
זה מחייב את זה שיש עין אם יש יש?
לא. מה שמחייב שיש מחדש זה הסיבתיות. אנחנו לא דנים עכשיו, אין לנו עושים, לא עשינו דיון האם יש דבר כזה סיבתיות. לכן מותר לקחת את הסיבתיות בתור הנחת יסוד אקסיומטית. אקסיומה, יש סיבתיות, ולכן אם אני שואל את עצמי, אם העולם הוא יש מיש או יש מעין, ואני יכול להכריע בשאלה הזאת על פי האקסיומה של הסיבתיות.
אבל המקשה מקשה על האקסיומה?
לא. המקשה רצה להשוות בין אי הידיעה פה ואי הידיעה שם. אומר, זה לא נכון, זה לא אותה דרגת אי ידיעה. הידיעה, אם העולם יש מיש או יש מאין, היא מסוג משני לעומת שאלת הסיבתיות. הסיבתיות, אני לוקח אותה כהנחת יסוד. על גבי זה עולה השאלה, אם יש סיבתיות, האם זה מוכיח שהעולם יש מאין או יש מיש. המקשה כופר בהסתמכות על הסיבתיות בזה שמעולם לא ראינו אחרת. בסדר? אף על פי שכבר מצאתי מקצת דברים שאפשר לומר עליהם דבר זה, אלא שהדיבור בזה דק מאוד ויוצא מגבול ספר זה, ולכן הנכתיב והבאתי היותר ברור. כלומר, אפשר לדבר על זה שיש דברים שהם יש מן העין, ולכן אפשר לומר שראינו יש מעין, במובן הזה של ראייה מוחלטת, ראייה שכלית. והתברר לי עוד, שכל דבר שהמציאות נבראת ממנו, הרי חייבנו שאותו הדבר קדום, והואיל והוא קדום, הרי הוא שווה לבורא בקדמות, ונתחייב שלא יישמע לו לברוא ממנו דבר, ולא יקבל פקודתו, ויתפעל כרצונו, ויתרקם כחפצו. אלא אם כן נצרף עליהם בדמיוננו סיבה שלישית שתבדיל ביניהם, כדי שעל ידה יהיה זה עושה וזה נעשה. וכאשר להניח כן, הרי אנו מניחים דבר בלתי מצוי, לפי שלא מצאנו אלא עושה ועשוי בלבד. כלומר, אם אתה אומר יש מיש, אתה מוכרח להניח גורם שהוציא את היש מן היש, מה שנקרא קטליזטור, זרז בעברית. ונזכרתי עוד, כן, ומאחר ומעולם לא מצאנו גורם שלישי בין פועל לנפעל, אז אנחנו מניחים שאין אלא עושה ועשוי בלבד. ונזכרתי עוד, כי עיקר חקירתנו הייתה, מי עשה עצם הדברים? וידוע אצלנו כי העושה צריך שיקדם למעשהו, ועל ידי קדימתו לעצם הדבר יהיה הדבר מחודש. ואם נניח קדמות עצם הדברים, לא יקדם איפה העושה את מעשהו. ואין אחד מהם ראוי להיות סיבה להוויית השני יותר ממה שראוי השני להיות סיבה להווייתו הוא. וזה בטל בהחלט. ונזכרתי עוד. כי אנחנו... הוא אומר, תמיד מצאנו שהעושה קודם לנעשה. העושה קודם לעשוי. נכון? אם תאמר שהעולם קדמון, אז העושה לא קודם לעשוי. פשוט. אתה אומר, קשה לשמוע את השיעור הזה אחרי לנבוכי הדור. אז אתה אומר שצריך להקדים את אמונות ודעות לנבוכי הדור. אבל הוא לא מסכים איתך. אז זה לא עובד. אבל יש אפשרות פשוטה. א', לנוח, לפני כן, לפני שני השיעורים, יש עוד אפשרות נוספת לחזור על זה בבית. כן? אבל אתם רואים את עומק המחשבה של רב סעדיה וההתמצאות שלו בשיטות פילוסופיות. הוא לא תמיד אומר את השמות, אבל אלה הם שיטות שהתהלכו בעולם בימיו. כן? לא ייתכן שעושה ועשוי הם באותו זמן, זה בדיוק מה שהוא אומר. אז זה טעות. כי אז יוצא שאין העושה קודם, שאין העושה קודם לעשוי. זה מה שהוא טוען. נכון, אז זה לא נקרא עשוי בעצם. כן, כי כל עשוי שמצאנו במציאות, תמיד קדם לו העושה לעשוי, אז למה להניח שכללות ההוויה זה לא יהיה כך? לא, חומר הגלם התמיד קיים, אתה מדבר עליו, הוא דיבר על זה לפני כן. כן?
לא, אני אומר, במציאות, אנחנו
מכירים עושה ועשוי. כן. אבל, רגע, אבל התוצאה של העושה בעשוי, מגיד, הנגר עושה כיסא. הכיסא לא היה. זה שהעץ היה, אבל הנגר לא עשה את העץ גם.
אבל העץ היה.
העץ היה, מישהו עשה את העץ. לא הנגר, מישהו אחר. נכון, זה מה שאומר. זה תמיד השאלה של סיבה עצמית וסיבה מקרית. כן, כלומר, הנגר הוא סיבה מקרית להתקרבות העצים זה לזה. מה, כן. מאיפה הוא לקח את זה המהר"ל? אריסטו, כן. הלאה. כדאי פעם שבישיבות ילמדו קצת אריסטו, כדי לדעת מאיפה הרבנים שאבו את המושגים.
כן.
טוב. כן.
חוץ מהפישון מוכיח על הבורא, זה
זה לא הנושא פה. במאמר ראשון. אנחנו מדברים על מאמר ראשון. כמה מאמרים יש באמונות ודעות? 10. אז מה זה מחייב מאיתנו? סבלנות. נכון, טוב. ונזכרתי עוד. כי ההנחה שברא יש מיש, אם ימשיך האדם עימה, תמשכהו עד שתביאו לומר שהוא לא ברא מאומה כלל. לפי שהסיבה מביאה במחשבה הוויית יש מיש, היא מפני שכך מצאנו במוחש. ואם כן נאמר גם שהמוחש כך היה שהוא במקום ובזמן ובצורה מסוירת ובשיעור משוער ובמעמד עומד, נספח לאשר הוא נספח ויתר המצבים הדומים לאלה, כי משפט כוללי בעניין זה כי משפט יש מיש. ואם נבוא להמשיך משפטיהן עד שנאמר שהוא ברא מן היש במקום ובזמן ובצורה ושיעור ומעמד ויחס ויחס וכל הדומה לכך כולם קדומים, לא נשאר אז דבר להיברא. ובטלה הבריאה לגמרי. כן, הרי אם אתה תאמר שיש מיש, אז זה בעצם מבטל את הרעיון של הבריאה. כי כל יש צריך שיקדם לו יש. ומה זה יקדם לו יש? בכל הקטגוריות של הקיום, היחס, המקום, הזמן, כל הקטגוריות של אריסטו. כן, 9 קטגוריות על גבי העצם. כן, ואז יוצא לפי זה שבעצם אתה כופר בזה שהעולם נברא, והרי כבר הוכחנו, לפי שיטתו, שהעולם נברא. לכן לא יכול להיות שהעולם, אם כבר הוא נברא, שזה יהיה יש מיש. כן, 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 יש לאריסטו חיבור קטן שקרא הקטגוריות. כל דבר הוא אחת מ10 קטגוריות, שזה העצם, ותשעת המקרים. בסדר? אתה איתי? העצם זה עצם הדבר. חומר וצורה. זה עצם. אבל יש לכל עצם מקום, זמן, יחס, קניין. יחס הכוונה האם הוא יחס הכוונה האם הוא גדול מ או קטן מ, למשל. כן. וקניין, כלומר, של מי זה, מי פועל, מתפעל, כל המאפיינים שהם 9, כן? קאנט טען שאין 10 קטגוריות, יש 12 קטגוריות. הוא חילק את זה אחרת. מהי נפקא מינה? שום דבר. אבל זה רק אומר שכל זמן שהעולם הוא כפי שאתה מכיר אותו, כלומר, יש, מי יש, אז הוא יש לפי הקטגוריות האלה. ואז יוצא שהזמן תמיד היה, והמקום תמיד היה, והיחס תמיד היה, והעמידה תמיד היה, כלומר, עומד או נופל או כדומה. ולכן, הוא אומר, ברגע שאמרת יש מי יש, אתה אומר את ההפך מנברא. אם אתה אומר ההפך מנברא, זה סותר את ההוכחות שהעולם מחודש, שהבאנו אותה מקודם. שיהיה? טוב. כן. מה יש בספר יצירה? עולם שנה נפש, נו. לא. עולם שנה נפש זה טוב, זמן ומקום ופסיכה, כן? וכלומר נפש, האדם. זה 3 אופנים של התגלות הרצון. בסדר? אפשר לעשות הקבלות, אבל זה לא משם בא. טוב, ודקדקתי עוד. שאם לא נקבע כי הוויית היש, לא היה יש לפניו, לא ייתכן שימצא יש כלל. כלומר, שאם נעלה בדעתנו יש מי יש, הרי משפט היש השני בהנחה כמשפט הראשון. כמשפט הראשון ועליו התנאי שלא יהיה אלא מי יש שלישי, ומשפט השלישי בהנחה כמשפט השני ועליו התנאי שלא יהיה אלא מי יש רביעי, וכן יימשך הדבר עד בלי סוף, וכיוון שדבר שאין לו סוף לא יסתיים, כדי שאז נמצא, נתחייב שלא נמצא, והרי אנו נמצאים. ואלמלא שהדברים כדמונו, היה להם תכלית. לא נסתיימו עד שנמצאנו. זה הראיה הרביעית שהוא הביא מקודם. כלומר, אם... מה? הוא אומר, אם אתה אומר שכל יש בא מיש, אז אם כך זה אין סוף של ישים. אין סוף של ישים, זה דבר בלתי אפשרי, כי אם יש אינסוף של ישים, יוצא שמעולם המציאות לא תגיע עד אלינו. והרי אנחנו נמצאים. אם כן, יש מספר מוגבל של ישים שהגיעו עד אלינו. כך שהיש הראשון מוכרח להיות מעין. נכון, 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 נכון. ההוכחה שלו מן הזמן שהוא הביא מקודם. בסדר? אגב, יש פה הערה יפה של הרב קפח. כבר קדם רעיון זה לאל. בהרחבה, דיבור המתחיל והראיה הרביעית. בסדר? טוב. ומה שהושג לנו מן המושכל הוא מה שנקבע בספרי הנביאים, צריך להגיד. שהגופים נבראו מת הבורא, כאומרו, בטרם הרים יולדו, ותחולל ארץ ותבל, ומעולם ועד עולם התאל. וכיוון שכבר הגעתי לאימות שלושה היסודות הללו, בדרך העיון, כמו שנתעמתו במסורת הנביאים ובמופת, והם, מהם שלושת הדברים שהוכיח? שהדברים מחודשים, ושמחדשם זולתם, ושהוא חידשה מנעין. כן, זה שלושת הדברים שהוא רצה להוכיח. ומה? לא, מופת הכוונה הוכחה. זה לא נס. מופת זה מילה ביניימית בשביל הוכחה. בסדר? והם שהדברים מחודשים, שהם חדשם זולתם, ושהוא חידשה מנעין, והנה, זו השיטה הראשונה במאמר זה, שהיא העיון במעשה בראשית. אז אם כן, השיטה הראשונה, שהיא דעת התורה, לפי רב סעדיה, העולם מחודש, על ידי זולתו יש מאין. אמונת היסוד של היהדות. וראוי שאבי אחריה 12 שיטות, מי שחולק עלינו באמונה זו. כן, עכשיו הוא יביא כמעט כל מה שאפשר לומר בנושא הזה, ויהיו הכל 13. אז כמה שיטות יש? 13, אחת נכונה, 12 לא נכונות. והבהר הוכחות כל אחד ומה סתירתו. ואם יש בהם הטעיה מדברי הכתובים, אבהרם בעזר השם ואומר. עכשיו, מכאן ואילך, 12 שיטות נוספות מלבד אמונת היהדות. האם הרמב״ם מסכים עם מה? הרמב״ם, כן, הרמב״ם חושב שהעולם מחודש, ושחידשו זולתו, ושזה יש מאין. זה הרמב״ם מסכים. לא, אין מי שחולק על זה. לא, רלבג. רלבג סובר שהעולם נברא יש מיש. בסדר. אבל העמדה הקלאסית היא יש מאין. עכשיו, השאלה... נגיד ככה, טוב, השאלה מה מקור החומר ומה מקור הכלים, מה מקור האורות וכו'. אבל הרמב״ם ודאי מסכים. מה שהרמב״ם לא מסכים זה עם ההוכחות. אומר, ההוכחות האלה הן לא נכונות לדעתו. דיברנו על זה קצת בשיעורים הקודמים. כן, מה בדחיות של הרמב״ם מתקבל על הדעת ומה לא. דווקא הראיה הרביעית מן הזמן, יש כמה אופנים איך להבין אותה. איך שהרמב״ם מבין את ההוכחה הרביעית, אז הוא צודק בתחייתו, אבל אפשר להבין את ההוכחה הרביעית באופן אחר, ואז הרמב״ם לא צודק בתחייתו. בסדר? אבל זה דיברנו בשיעורים הקודמים. אנחנו לא יכולים לחזור על מה שהיה. אבל יש פתרון לדבר הזה, השיעורים מוקלטים. הם נמצאים בארכיון, ואז אפשר לשמוע אותם. בסדר? טוב, רבותיי, אנחנו נתחיל עכשיו את השיטות. השיטה השנייה, מי שאמר שיש בורא לגופים ויש לו דברים מוכנים קדומים, ומהם ברא את הגופים הללו המורכבים. כן, יש למשל משהו דומה לזה בפרקי דרבי אליעזר. הפרקי דרבי אליעזר הוא שואל, שמיים מאיכן נבראו, ארץ מאיכן נבראת. אז זאת אומרת, שאם אתה שואל שאלה כזאת, אתה מניח שלשמיים קדם משהו אחר. נכון? ואומר המדרש, פרק רבי אליעזר, שמיים נבראו מאור מעטה לבושו, שנאמר אותי אור כסלמה, נוטה שמיים קריאה. והארץ נבראת משלג שתחת כיסא הכבוד, זרק ונעשה ארץ, שנאמר כי לשלג יאמר הוה ארץ. בסדר? טוב. ככה מובא בפרקת רבי אליעזר. אני לא יודע. לדלג. אתה אומר, אם אין היום מי שחושב ככה, אז כדאי לדלג. יש את השאלה, נגיד שאין היום מי שחושב ככה, למה הם לא חושבים ככה?
כי רב סעדיה שכנע.
זאת אומרת, יש התפתחות לאמונות. אם אתה לא יודע איך האמונה התפתחה ואיך היא התבררה, אז אתה חסר משהו בהבנת אותה האמונה עצמה. בסדר? עכשיו, יש אפשרות גם, אם זה נראה לך בזבוז זמן, אתה יכול, נגיד, לבוא אפילו לשיעור ולקרוא משהו אחר. תיקח למשל אוזנייה. תשמע שיעור שלי. כן. רעיון יפה. אם הייתי משוכנע שאנשים יעשו מה שאתה מציע, כלומר, בשיעורי בית לקרוא את כל ה-12 שיטות, אז הייתי עושה את זה. אגב, זה לא כזה פשוט, כי מהשיטות האלה יש הרבה מה ללמוד. בסדר? טוב. אפשר לומר, אגב, שהשיטה הזאת שאנחנו רואים כאן, הדברים הרוחניים הקדומים, שמהם נעשו הדברים הגשמיים, הרעיון הזה מצוי במידה רבה אצל חלק מאנשי המדע. למשל, אצל סטיבן הוקינג. סטיבן הוקינג כופר ברעיון של המפץ הגדול. הוא סובר שאין מפץ בבת אחת, אלא יש חלקי בריאה שנבראים וחלקי בריאה שנעלמים וכו'. אז זה דומה לרעיון הזה. כשבעצם הדברים הרוחניים שעליהם הוא בונה את החומר, זה האנרגיה. כלומר, אין היום חוק שימור החומר באופן מוחלט, אבל יש חוק שימור האנרגיה, שהחומר הופך לאנרגיה והאנרגיה הופכת לחומר. איך אנרגיה הופכת לחומר? אין הסבר אצל אנשי המדע. אבל הם מקבלים את זה כנתון. בסדר? אז כך שתמיד אתה יכול לקחת שיטה קדומה ולראות שיש לה מקבילה. כשאנחנו נגיע למשל לשיטה ה-13, אנחנו נראה דברים מאוד דומים לחלק מהפוסט-מודרניזם של ימינו. כן. בכלל צריך להבין, יש עושר גדול של רעיונות אצל רב סעדיה, ואצל הרמב״ם פחות. כי הרמב״ם מתמודד עם תחום הרבה יותר צר של אמונות. כן, כי הוא מניח שכל השאר זה שטויות, וכבר הוא הובהר שזה לא נכון. טוב, אז בואו נראה. בין היתר. כן. למשל, הרמב״ם אומר, אני לא אדון בכלל בדעת אפיקורוס. כי אפיקורוס סובר שאין אלוהים, וכבר הוכח שיש, אז בשביל מה לדון בו? כן? כי אצל הרמב״ם זה שהעולם מחודש זה לא מוכח, אבל זה שיש אלוהים זה מוכח. כן. טוב, אז בואו נראה, והשיטה השנייה, מי שאמר שיש בורא לגופים, ויש לו דברים מוכנים קדומים, ומהם ברא את הגופים הללו המורכבים. והיה טעמה בכך, כי לא יהיה יש, אלא מן היש. וכאשר שלחו את מחשבתם למעלה, והחלילו לתאר לעצמם, איך ברא הבורא את הדברים המורכבים מן הרוחנים? אמרו, נראה לנו שהוא קיבץ מהם נקודות קטנות, והם החלקיקים שאינם מתחלקים, ומתארים אותם במחשבתם כדק ביותר שבאבק, ועשה מהם קו ישר, ואחר כך חתך אותו הקו לשני חצאים, ואחר כך הרכיב אחד על השני בצורה אלכסונית, עד שציירו כצורת הסמך ביוונית, שהיא כצורת למד א' בערבית, בלי הבסיס. ואחר כך, מסמר אותם במקום מפגשם, ואחר כך חתכה ממקום מסמורם, ועשה מאחד מהם הגלגל העליון הגדול, ועשה מן השני הגלגלים הקטנים, ואחר כך תיקן מאותם החלקיקים הרוחניים כתבנית האסטרובלין, וברא ממנו טבעת האש, ואחר כך תיקן ממנו תבנית שמינית, וברא ממנו טבעת העפר, ואחר כך תיקן מהם תבנית 12, ונתן עליו סיבוב האוויר, ואחר כך תיקן מהם תבנית 20, וברא ממנה כל המימות, והחליטו על זה וקבעוהו לאמונה. מי אמר את כל הדברים האלה? מה? אפלטון. זה בתימאוס. כל מה שכתוב כאן, תמצאו בתימאוס. עכשיו, מה היה הצורך בשיטה כל כך מוזרה? העולם כפי שהיה נראה בעיני הקדמונים, היה שיש קו המשווה. קו המשווה הוא בין צפון לדרום. אבל ראו גם גלגל המזלות. וגלגל המזלות ראו אותו מוטה בהטייה של 21 מעלות. נכון? עכשיו, למה זה ככה? למה רואים, אדם שעומד על כדור הארץ, צופה מצד אחד שיש חצי כדור שמיים צפוני וחצי כדור שמיים דרומי, ויחד עם זה הוא גם רואה גלגל מזלות שמוטה ב-21 מעלות. כי בכדור הארץ באלכסון, זה מה שהיום אנחנו יודעים. אבל אצל הקדמונים כדור הארץ עומד במקום, ולכן היו מוכרחים להניח ששתי מערכות גלגלים. יש מערכה מוטט ויש מערכה ישרה. המערכה הישרה היא של הכוכבים הקבועים, והמערכה המוטט של המזלות. בסדר? אז לכן יש הרבה מאוד היגיון בשיטה של אפלטון, שנעשה איזה מין איקס, כן? שבהתחלה היה איזה קו, הוא נחתך לשניים, ואחר כך עשה גלגל את זה. בדיוק, שני חישוקים שנפגשים אחד בשני. הגיוני או לא הגיוני? סופר הגיוני. נכון? תקראו בתימאוס. טוב. נו, זה הוא כותב את זה, נכון? נו. אז אתה כן קראת. טוב. ואשר דחקם להניח דבר זה הוא כדי שלא יודעו בהפך מה שרואים. הנה, אנחנו רואים את העולם ככה. והתבניות הללו אשר חייבו עצמם, הם כדי שיהיו דומים לתבניות הטבעים הללו שבמציאות. ועניינים מבאר מה שיש נגדם בעניינים אלו ואומר. יש נגדם בדברים אלו 12 תשובות. כלומר, כל זה לא נכון מ-12 סיבות. מהם הארבע הראשונות אשר למדנו מהם שכל הדברים מחודשים. אוף, כמה נשאר לנו?
8.
ומהם הארבע האחרונות אשר למדנו מהם שבורא הכל ברא מן העין. אז כמה נשאר לנו?
4.
ואחרי שקיבלו 8 תשובות הללו, הרי אני מוצא 4 אחרים שמחייבים אותם. תחילה. כן, נכון, 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 נכון. אבל הוא כי הוא מביא את השיטות כפי שהן מצויות בספרות. ויש אנשים שזה עושה עליהם רושם. אז הוא מפרט, הוא עושה לך טובה. כן, אבל הוא אומר שהם עשויים כמין אטומים כאלה בלתי מתחלקים שמתחברים, כן? אז זה סוג של חומר. רק ש... זה, כן, כלומר, זה רוחניות אטומית, או אטומים רוחניים. זה דומה קצת ללייבניץ, כן? לייבניץ אמר שכל העולם כולו, הרוחני והגשמי, עשוי ממונדות. מה זה מונדות? זה לייבניץ? גם כן, זה אטומים כאלה. יש כאלה אטומים כאלה קטן פיצים, יש כאלה עוד יותר פיצים, ויש כאלה גדולים יותר. אבל הכל, סך הכל, הכל מוסבר כמשחק של המונדות שמתקבצות. טוב. הוא רואה שיש רוחניות. למשל, שכל האדם. זה רוחני מבחינתו. מה? זה מתנגש, כי זה יש מי יש. הוא הביא 4 הוכחות שהעולם מחודש, 4 הוכחות שהעולם יש מאין, סך הכל 8. בסדר? תכי, אבל יש עוד 4, כן? הרי אם יש לו 8, נשאר עוד 4. תכי לה, שהם הניחו דבר שאין דומה לו במה שאנו רואים. והם הרוחניות שמתארים אותם כאבק וכסערות, וכדק מן הדק וכחלקי כאשר לא יתחלק. זה דבר בלתי מושכל. כלומר, ראית פעם אטום? לא ראית. במיוחד האטומים בפי התפיסה שלהם, שזה הגודל המינימלי. והשני, נראה לי שהדברים הללו אשר טענו, לא ייתכן שיהיה להם לא חום ולא קור, לא לחות ולא יבשות, כיוון שלדעתם 4 אלה מהם נבראו. ונראה לי עוד שלא ייתכן שיהיה להם גוון, ולא טעם ולא ריח ולא גבול ולא שיעור ולא ריבוי ולא מיעוט, ולא במקום ולא בזמן, מפני שכל העניינים הללו הם תארי הגופים, ואותם הדברים לדעתם לפני הגוף. ודבר זה תוספת במה שאינו מושכל, כן, וגם זה, כן, וגם זה תוספת במה שאינו מושכל, והנה ברחו בגלל ריחוק ההוויית יש מן העין, ונכנסו במשהו יותר רחוק ועמוק. והשלישי, לדעתי, רחוק ואפילו בטל, שיהפך דבר שאין לו שום תואר, ויעשה בתואר האש והמים והאוויר והאפר, ודבר שאין לו לא עורך ולא רוחב ולא עומק, יצטייר עד שיתהווה ממנו הארוך והרחב והעמוק. כלומר, פתאום נהיו ממדים. וכן ישתנה דבר שאין לו איכות, עד שיהיה לו כל האיכויות הנראות עתה. ואם יהיה לדעתם שנעשו כל החילופים והשינויים הללו אפשריים, מפני שהבורא חכם יכול להופכם ולשנותם, הרי יש בחוכמתו ויכולתו לברוא יש מיניים, ונפטרנו מן הרוחניות הבטלות הללו. נכון, והרביעי, שאינו מתקבל, מה שהם מחייבים בהנחתם, החיתוך והחיבור והרכבה והסימור והחיתוך השני, ויתר מה שהוסיפו לפעולות הללו, כיוון שאין ראייה מאשרת שום דבר מהם, ואינם אלא השערות ודמיונות. זה נשמע קצת כמו הביקורת של אריסטו על אפלטון. ואף נראה לי, או הביקורת נגד הנאו-אפלטוניות, ואף נראה לי שיש בפעולות אלה סתירה, והיא שהעושה הזה לדעתם, אם הוא יכול להפוך את הרוחניות לגופים, הרי הוא יכול להופכם בבת אחת, ובטלו כל הפירוטים הללו. ואם לדעתם אינו יכול לעשותם אלא מעט מעט כמעשה הנברא עם דבר אחרי דבר, כל שכן שאינו יכול להפכם מן הרוחניות אל הגשמיות. והרי יטילו על עצמם כל ההבלים הללו, האלה זולת מה שעזבו אותם האותות המופלאות ולא נמלטו מהנחת דבר בלתי מוחש. נגיד ככה, בסך הכל הוא אומר, כל הדברים האלה הם קשקושים. נכון? עד כאן דברי קודשו. שלום.